הדפים, בבקשה. אני פעם עשיתי דרך. טוב, אחרי זה אם יהיה זמן נחלק את הדף השני, שהוא דומה לדף הזה קצת. תודה. אז אנחנו קראנו את החצי הימני של הדף שלפנינו, ודיברנו על הסיבות לכפירה, ואמרנו שיש כל מיני הסברים בעולם של הרב קוק. התברר שיש התלמידים בשיעור. יש הרבה הסברים בעולם של הרב, בכתבים של הרב קוק, שמסבירים את נושא הכפירה. כאן אנחנו רואים את העניין הזה ההיסטורי.
זה לא בדיוק הסבר, זה יותר תכלית מאשר סיבה.
בדיוק, תמיד פה אפשר לשאול על, על הסבר, כשאומרים הסבר, האם זה לשמה או מפני מה. וכל הזמן זה מעורב פה אצל הרב קוק, מאוד קשה כאן להחליט את המפני והלשם. פעם ניסיתי לעשות קטעים, למצוא קטעים שהם מפני ולשם וזה, אבל זה לא, 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 לא הצלחתי לעשות פה איזה חילוק. בכל אופן, אז ראינו את העניין הזה של המרידה הרוחנית, את העניין הזה של ההיסטוריה, שההיסטוריה של עם ישראל היא היסטוריה רוחנית בשנים ארבע, בשנות הגלות, ועכשיו אנחנו, המטוטלת מתקנת את עצמה והיא מתחברת לעולם גשמי, לעולם מעשי, ולכן הצד הדתי, הצד הרוחני, באיזשהו מקום מאבד את את המרכזיות שלו, אבל זה יחזור. בקטע העליון זה יחזור אחרי קצת, איזה נסיגה קלה, איזה משהו, משהו עדין כזה. זאת אומרת, רב קוק מתאר לנו משהו כזה חלש, מרידה חלשה. בקטע השני מדובר על מרידה רוחנית, קטסטרופה וכו'. דיברנו על זה בפעם הקודמת. בצד השני של העמוד מופיעים רעיונות אחרים, ואני אומר שוב, בכלל ההסברים של רב קוק הם מגוונים. יש למשל בורות התשובה, הרב קוק מסביר שהסיבה, אחת הסיבות לכפירה היא העובדה שאנשים הגיעו לשלב שהם שואלים שאלות. הם לא מוכנים לקבל את הדברים כפשוטה. אומרים להם, תעשה מצווה, תעשה מצוות. אנשים שואלים, רגע, למה? ומה פתאום? ומי אמר? ומה זה? אנשים שואלים שאלות, ואומר, אתה לא יכול לספק, אתה לא יכול להמשיך בסגנון הקודם. כן? זה כזה, אני תמיד נזכר, כשאני קורא את הקטע הזה בראות התשובה, אז תמיד נזכר בחברים שלי, היו לי חברים בנתיב מאיר, שהם היו, הם היו חבר'ה כאלה עם ראש, ולא יודע, הם התעוררו לשאלות בגיל העשרה, לא יודע באיזשהו גיל, הם היו אנשים שהשאלות בערו בהם. והם הלכו אז לרב אריה, ראש הישיבה, והוא היה אדם מהדור הקודם ממש. אז לא היה לו כלים להתמודד עם שאלה, אם שאלו אותו, מי אומר שהיה מעמד הר סיני? לא היה לו כלים להתמודד עם שאלה מהסוג הזה. אז הוא אומר להם, עזרו ללימוד, ללמדו גמרא, וכל השאלות יעברו. הכל יהיה בסדר, אתם יודעים? ואני זוכר את האכזבה שהייתה להם. מה? סליחה? זוכר את האכזבה שהייתה להם מהתשובה הזאת. הם מאוד העריכו את רב אריה. מאוד העריכו אותו האנשים האלה, כי הוא באמת היה אדם, מבחינת אישיות שלו, אדם מאוד מרשים, אדם מרשים. כלומר, אלה שלמדו אצלו, אני לא בדיוק למדתי בכיתה שלו, אז לא היה לי כך כיבה אליו, אבל אלה שלמדו בכיתה שלו ממש העריכו אותו. זאת אומרת, הייתה להם הערכה לאישיות שלו, ולכן הם באמת, כשהם באו לקבל תשובה, הם באמת באו לא מתוך קנטרנות או כאילו לעצבן, ממש בתמימות. והם ציפו לתשובה שתניח את דעתם, ולא היה לו את הכלים. אז הוא אומר להם, תלמדו והשאלות יעברו וכו'. זה לא סיפק את התשובה. אז יש שאלות, אז זה דור אחר, לכל דור. מה זה דור? דור זה זה אמירה שלמה שמחלחלת לכולנו. כן, שאף אחד לא יעלה על הדעת שאנחנו יכולים לחמוק מה שנקרא רוח התקופה, מה שקרא הגל. הגל קרא לזה הצייטגייסט. רוח התקופה. יש לכל רוח הזמן. לכל תקופה יש לה רוח שלה, יש לה איזה משהו. וזה מחלחל. היום אומרים לך פוסט מודרניזם. אנשים לא יודעים, כן יודעים, לא מבינים מה זה, זה לא משנה, אפילו אתה לא מכיר את המילה. האווירה המסוימת מחלחלת לתוך ה... דרך הפרסומת ברדיו, דרך ה... לא יודע מה, דרך שיחה של אנשים, דרך עיתון, דרך ספר, דרך משהו. הדברים חודרים, הדברים עוברים, ואין הגנה מפני זה. אנחנו, בסופו של דבר, כולם נמצאים באותה רוח. אז רוח התקופה משתנה, ודברים משתנים, והרב קוק היה מאוד ערני לדברים האלה. הוא היה מאוד רגיש. מה קורה? מה הרוח שקורית פה? אז אנחנו רואים פה עכשיו פירוש אחר לגמרי. תראו, קטע ממזיין. מפני שהציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור אחרון של עקבת הדמשיכה, במידה כזאת שאין להם עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים המשיים על פי גודל עליון כזה, מתוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחמני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. מה כתוב כאן? למה יש כפירה ודלדול רוחני?
לא מסוגלים לחיות עם שני הדברים ביחד.
איזה שני דברים?
גדולת האור האלוהי והחיים הממשיים.
כן, אתה טיפה מזערת, יש כאן אמירה יותר גדולה. זה יפה, זה נכון מה שאתה אומר. כן, אבל הוא אומר פה משהו גדול. מה הוא אומר? אתה מיתנת את העוצמה של האמירה. מה הוא אומר? האנשים האלה, מתוך מה הם כופרים? זכרת את ניטשה, אתה זוכר טוב. וכל אמר זרטוסטרה, זה מופיע. כן, שמישהו אומר לו את זה. את כל אמר זרטוסטרה, של ניטשה. כה אמר זרטוסטרה. כה אמר זרטוסטרה, זה ספר הכי מפורסם של ניטשה. וזה באמת משפט מדהים, מדהים. הוא היה הרי נחשב גדול הכופרים. אז שמישהו אומר לזרטוסטרה, שאומר לו, אתה... נראה לי שאתה כופר באלוהים כי אתה מחפש אלוהים יותר גדול. הוא אומר לו, נכון. זה קטע אדיר, אדיר, שכאילו ניטשה מודע לכפירה שלו. הוא מודע שהכפירה שלו היא... זה מאוד יפה. באמת שורה יפה. אז זה בדיוק זה, אתה צודק. זה בדיוק זה, מה שכתוב פה. כן? יש להם ציור של גדולת האור האלוקי גדול מאוד בפנימיות הנשמות. הציפיות שלהם, השאיפות, השקיקות, הן נוראות, הן מחפשות אלוקים כל כך גדול. הם באים עם ציפיות כאלה, שכשהם באים לתוך המציאות, זה לא ניתן למימוש. לא ניתן למימוש. ולזה קוראים בקבלה שבירת הכלים. זה השבירת הכלים. או מיתת המלכים, יש ביטוי כזה, מיתת המלכים, על המלכים של אדום, ככה זה מופיע בזוהר, שהמלכי אדום, וימות וימלוך, וימלוך וימות, וימלוך וימות, והקבלה מפרשת את זה, שזה כל מיני עולמות, כל מיני עולים רעיונות, עולים דברים ומתים, הם לא מצליחים לשרוד, הם לא מצליחים לשרוד. מי בסוף שורד? המלך השמיני. איך קוראים לו?
מהדר.
מה?
מהדר.
ושם אשתו?
מהתבאל.
יפה. ושם אשתו מהתבאל בת מטרד בת מיזר. עכשיו, היחיד שנשאר, הייתה לו אישה. היה נשוא. עכשיו, מה זה הייתה לו? שם אשתו. כמובן, הם מפרשים את זה באיזה מובן. יש קשר. יש אור וכלי, יש מפגש, הוא יכול להתקיים. זה כל כך עמוק הרעיון הזה. כן. וימלוך וים... הוא לבד בעולם, יש לו שאיפות, הוא לא יכול להתחתן. מה זה לא יכול להתחתן? יש אנשים שלא יכולים להתחתן במיליון סיבות. פה הוא לא יכול להתחתן. הוא לא יכול. מה זה להתחתן? להתחתן זה להתחבר למציאות. הוא לא יכול. הוא לא יכול. יש לו מה, כל מיני דברים בעולם. הוא לא יכול להתחתן. להתחתן זה המובן של לבוא במגע עם החיים. לפגוש את החיים. להתחבר, להביא. להתקרקע. להתביית. נכון? זה המושג. הוא לא יכול. אז האנשים האלה יש להם שאיפות גדולות. יש להם ציפיות גדולות. הם אידיאליסטים ענקיים. כך הוא אומר. תראו, הם אידיאליסטים. ולכן הוא קורא להם בקטע שם בזרונים נשמות מעולם התוהו. זה העולם התוהו, זה העולם שנשבר, שלא יכול היה לשרוד. זה העולם שלפני העולם שלנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות, כתוב בורא עולמות וחריפן. יש כאילו איזה עולם שכל כולו רק שקיקות וצעקה לתיקון וכו', אבל זה לא, אי אפשר להביא את זה לידי ביטוי. אנחנו מכירים את האנשים האלה. יש אנשים אידיאליסטים שלרוב האידיאליות שלהם והשאיפות שלהם הם לא מסוגלים להתביית בשום מקום. הם מין מהפכנים נצחיים. וזה זה זה די, הם די מסכנים בסופו של דבר, כי שום דבר לא מספק אותם. המציאות תמיד היא עגומה יחסית לחזון, והם לא משלימים עם זה. אז הם יקימו יישוב, אז הם יחכו לעוד יישוב, יקימו מקום, יחכו עוד מקום, הם יקימו, תמיד לא, הם לא ימצא חן ביניהם. כן? הם תמיד נודדים. עכשיו, פה מדובר על אנשים שיש להם ציפיות ענקיות. כן? אני חושב, אגב, אני אומר משפט מוסגר, לפעמים יש לי הרגשה שחלק מהשנאה לעולם הדתי ועולם החרדי, שאנחנו לצערנו חווים אותה בתקשורת ובזה, נובעת, לא כולה, לא כולה, יש כל מיני סיבות לשנאה, לפעמים סיבות נכונות, לא נכונות וכולי. זאת אומרת שחלק מהדבר נובע מאיזה ציפיות ממש ממש מוגזמות. איזה מין האדרה, אידיאליזציה של האנשים. ואחר כך כשאתה רואה שהם לא כאלה, האכזבה מוליכה להמון תסכול ובסוף לשנאה. כי בעיניים של אנשים חילוניים, כשהם רואים את בעיקר האיש החרדי, בעיקר הצורה החיצונית, אנחנו פחות מאיימים, כי אנחנו הולכים אותו דבר, אנחנו רואים אותו דבר, מדברים אותו דבר, ונצאים באותם מקומות. אבל כשיש לך מישהו שהוא אחר, הוא אחר, הוא לא בחברה שלי, והוא הולך עם בגדים אחרים וכו', אז אנשים מפתחים איזה מין חלום, שאנשים האלה איזה מין בועה של אידיאלים, של צדק, של יושר, של לא יודע מה, הם וואו, וואו, וואו. נתקלים, רואים, חביבי, זה, לא, ממש לא. הם לא יכולים להקל את זה. יש לו זקה, יש לו מעיל ארוך, ועוד שחור. אז הם מצפים שאיש הוא כליל השלמות. אבל הוא מתברר שהוא גם קצת רמאי, כי יש רמאים. לא. אבל הציפייה הזאת מוליכה לכל כך הרבה תסכול ואכזבה. אני חושב שאם לא היו מצפים, הם מבינים שזה ציבור רגיל. ציבור. מה זה ציבור? מה אומר הארי? מה זה ציבור? צדיקים. כך הוא בשם הארי אומר את זה. צדיקים בינוניים ראשיים. אין לי מושג אם הארי אמר את זה. אני צריך פעם לבדוק אם בית הוא אמר את הדבר הזה. כך הוא אומר בשם הארי. צדיקים בינוניים ראשיים. כל ציבור יש בו. לא בגלל שיש שם כמה רשעים, כל הציבור רשעים, ממש לא. ממש לא, יש שם מקום. כמו שאצלנו יש, כמו שאצל אבינו, יש כל מקום יש. ברור? אז לכן, אני חושב שהציפיות הגדולות הן דבר שהוא ממש ממש בעייתי. אומר רב קוק, יש להם ציפייה. האור האלוקי כל כך גדול, הם לא יכולים לקיים את חיי המעשה. זה מביא לשבר. עכשיו, זה מביא לשפר בכל מיני צורות. למשל, גם התורה והמצוות נראים קטנים עליהם. ברור, זאת הבעיה. שהם אומרים, איך האור האלוקים, איך האמת, הצדק, האור, אתה לא יודע, האלוקים, איך זה בסוף מגיע לידי ביטוי בתפילין, או בתורה, או בפלטה של שבת? אז הם לא... עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים חילונים מהסוג הזה. אני חושב שהרב קוק הכיר כמה כאלה, ואני חושב שגם היום יש כאלה. אין לי ספק שיש כאלה, לא יודע כמה. אבל ודאי יש מהלך כזה. יש מהלך של חילוניות כזה. מהלך של ציפיות שכאילו איזה מין חזון, אידיאל, נורא גבוה, אבל הוא לא מעשי. הוא לא מעשי. אי אפשר... המעשיות היא... איך, תמיד איך אומרים, נכון? משה ירד מנהר, הוא היה בשיא של כל השיאים. מה הוא עושה כשיורד מנהר? יושב לשפוט את העם מבוקר עד ערב. כן. לפי הפשט, זה היה לפני כן, אבל לפי מה שחזל אומרים, שזה אחרי המעמד הר סיני, כן? יושב לשפוט את העם. עכשיו תדברו לעצמכם, כן? אני אמרתי לכם את זה כבר פעם. כן? משה ירד מהר סיני. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מה הוא היה שם, מה הוא חווה שם, איזה אור, איזה... מה יותר? קרה נור פניו, אני לא יודע מה, לא יודע. טוב, הוא יושב באוהל, נכנסים הזוג הנשפטים הראשון. כן? שתי שכנות רבות. על מה הן רבות? על העוף. על התרנגולת, על האוהל. הוא פלש לי, הוא הזיז את החבל מטר. הוא נבעט לי ביתת של האוהל. כל מי שהיה במחנה בני עקיבא זוכר. בועטים לך ביתת של האוהל, מפילים לך את האוהל. היא בעטה לי בזה, הוא בעט לי בזה, הוא גנב לי את הטייש, היא משכה לי את העז. זה מה שהוא עשה, יום שלם, נכון? לשפוט אותה מבוקר עד ערב. עכשיו תראו, איזה גדלות. למה זה גדלות? כי משה מבין, זה הגדלות של משה רבינו. הוא מבין שכדי להגיע לראש ההר, זה מתחיל מהטייש והעז והתרנגול. זה גדלות. זה גדלות עצמה. זה דבר שאנשים... קשה למסת אותו, כי מי שיורד מההר צריך חודשיים להירגע, קודם כל בכלל, בהר סיני, צריך חודשיים רק לירידת המוחין קוראים לזה. ואז כולי היי ואולי, אולי יוכל לשבת באיזה אוהל לשפוט. מתחיל לעבוד. יש עבודה, יום ראשון. גמר, מתחיל לעבוד. הגדלות הזאת, להכיל את האורות לתוך הכלים, זה גדלותו, זה משה רבי, זה תורה, זה המושג תורה. התורה לוקחת את האורות ויוצקת אותם לתוך מציאות קונקרטית מאוד מאוד פרוזאית, מאוד פרוזאית. מה יש לאנשים בחיים? הם רבים על אוכל, הם רבים על כסף, הם מעל שטח, הם זה מה אנשים בחיים? אבל להביא את התורה לתוך חיים, זאת בעיה קשה ביותר. זה מאוד מאוד קשה, ותדעו לכם, כל מה שרב קוק רוצה לומר, שזה הדבר שבאמת התורה נותנת לנו, את החיבור הזה. ולאנשים זה מאוד קשה, למה? מכיוון שהרבה, גם, ובעיקר עם התורה שלנו, למה, אתם יודעים, למה למשל הודו מושך את האנשים כל כך? למה אחד מהרצליה ילך להודו ויחזור משם עם אור בעיניים, ולא יעלה על דעתו לקפוץ, אני יודע מה, לאלון שבות ולחזור עם אור בעיניים? למה? מה יש? גם פה יש... כנסת, מה, למה לא? כן. למה? מכיוון ש כשזה מחובר האורות בתוך הכלים, אז אתה רואה, אתה לא רואה, האורות מוחבאים. אבל כשהאורות הם שם, באותו, אין, אתה פוגש פקיר, רזה כמו דחליל, יושב על מחצלת בישיבת לוטוס. הוא עושה מדיטציה 17 שעות ביום ואוכל ביסקוויט. אתה אומר, וואלה? הבן אדם כבד, הבן אדם רציני. הוא מואס בכל העולם הזה, הוא שם פס על הכל. סיפר לי בחור מהישיבה, אומר לי על איזה בדודה שלו. הוא בחורה חילונית לגמרי. הוא אומר שהייתה בעוד איזה שנה, שנתיים, היא חזרה, הוא אומר, היא בכלל בעולם אחר לגמרי. בכלל. אומר, המשפחה שלה חושבת, מתכננת לה שהיא תלך ללמוד ראיית חשבון. הוא צוחק, הוא אומר, אלה בכלל, הם לא מבינים בכלל איפה היא נמצאת. זאת תלמד ראיית חשבון. תוך חודשיים היא עוד פעם בהודו. הוא אומר, אין, היא עברה עולם לגמרי. זאת אומרת, אין, אנשים חוטפים זץ, אנשים בעיקר, אנשים שעסקו, שכל החיים שלהם זה רק חומר. ואתם יודעים, דברים פשוטים, חילוני שחי בעולם חיצוני, הוא יכול, חילונים יכולים להיות כל הסוגים והמינים. לא, החילונים לא חומרים, יש חילונים כאלה. אז הוא חי, לא יודע באיזה, באיזה משפחה שהיא כזאת. רוחניות, בוא נגיד, זה לא היה שם. נוחת באותו, הוא רואה אנשים שבזים לעולם הזה. לא כולם, שלא תתבלבלו, יש שם כמה, איזה כמה, שם כמה מיליונים, כן? אבל הוא פוגש אנשים שפשוט מזלזלים, מזלזלים בעולם הזה. לא אכפת להם, לא אכפת להם בעולם הזה. עכשיו, זה נותן לבן אדם דבר שבשבילו הכי חשוב. בא מישהו, הוא פשוט אומר, זה לא זה, כל הרכוש שלו זה מחצה. כל הרכוש שיש לו, זאת אומרת, כל הבית וזה, זה, מה שיש לו בעולם זה מחצלת. על זה הוא ישן, זה הוא קם, זה הבית שלו, זה המש... אז הוא, הבן אדם, דמיין, חוטף, חוטף מכה, הוא לא מבין מה קורה פה. אז יש כאלה שמתעלמים ועוזבים ולא מבינים בכלל, ויש כאלה שזה, ויש כאלה שפתאום קולטים שקורה פה משהו. עכשיו, מי שבא נקרא לזה במרכאות אלון שבות, הוא לא רואה פה אנשים על מחצלת. נכון? אנשים יש להם בתים, אנשים סולידים כאלה, יש להם בית, וזה, נכנסים, יוצאים, הולכים. יש להם ישיבה, הישיבה היא סבירה, בואו נגיד, אין פה איזה ארמונות זהב או משהו, אבל ישיבה זו רגילה, ישבים, הולכים לישון, קמים, הולכים. הוא לא רואה. היה מקרה שמאוד הביך אותי, שבא אל מצלצל אליי פעם מישהו, אומר לי, תשמע, הגיע אחד מהודו, ו... הוא נורא מתלבט על היהדות שלו, היה בחור דתי, אני יודע, בדיוק לא זוכר את הסיפור, זה היה לפני שנים רבות. הוא מחפש מישהו לדבר איתו. ואמרתי, טוב, שידבר איתו, ידבר איתו, מה, יודע מה, זה היה מישהו מכפר עציון, אני חושב, לא זוכר, זה היה לפני שנים רבות. טוב, בא, דיברתי איתו, לא מיני ולא מקצתי, לא שום דבר. אחרי סיפרתי את זה לרב עמיטל, על אבא שלו, אז הוא אמר לי שפעם בא אליו מישהו ואמר לו, מה במקרה דומה? אמר לו על אחד שחזר מהודו וזה, והוא מחפש מישהו לדבר איתו. הרב איתו אמר, סירב לדבר איתו. שאלתי אותו, למה? הוא אמר, תשמע, הוא פגש עם כל מיני גורואים כאלה, כן? הוא מצפה שאני אהיה לו גורו כזה. כמו העין. אני לא יכול לספק לו את זה. לא, אני לא... וזה בדיוק מה שהרגשתי, לא ידעתי מה שהרגשתי, אז זה בדיוק מה שהרגשתי, הוא ציפה שאני איזה גורו כזה, עם גלביה כזה, עם אזור חלציים כזה, אתם יודעים, יושב ואומר מילים, עושה מדיטציות. אז היהדות היא לא זה, אז עכשיו, הבעיה הגדולה מהי? שכל העוצמה הרוחנית הזאת, היא בלתי ניתנת לתרגום לחיים של העולם הזה. לא סתם הודו היא הודו. היום הודו היא אחרת, כמו שאתם יודעים, כן? יש בהודו קצת הייטק, כן? אבל זה אנשים אחרים. זה לא אותם אנשים, זה לא הפקירים על המסמרים שעושים לך הייטק. זה הודים אחרים. הם ערביים וכן הלאה. זאת אומרת, יש... האם אפשר? תחשבו על האידאה. תחשבו כמה זה נשגב, כמה זה נורא... כמה זה קשה, לא יודע, אני מאמין שזה אפשרי, כי אני יהודי. מה זה אומר להיות איש אלוקי ואיש הייטק? מה אתה אומר על הדבר הזה? לא או-או. איך עושים דבר כזה? עכשיו, אני לא אומר שזה צריך להיות אותו בן אדם. שהוא גם איש האלוקים וגם איש ההייטק. זה לא חייב להיות אותו בן אדם. אבל שיש איזה מטריה רוחנית אחת שמאחדת אותם ביחד, שיש ביניהם זיקה אמיתית, לא סתם הם קרים אחד ליד השני. שיש תורה אחת שמזינה אותם. זה נשגב. נכון? כי ההייטק מתפרש אצלנו עם משהו מאוד מעשי ומאוד טכני ומאוד שפתני ומאוד ענייני ותכליתי, הישגי, עומד בזמנים, מוציא פירות, לא יודע, זה בדימן שלי, אני לא איש הייטק, אני לא יודע. משהו כזה מאוד פעלתני בחיי העולם הזה. ואיש האלוקים נתפס אצלנו כאיש הרוח היושב, ההוגה במושכלות ודן ונמצא ברוחניות ובשפע וכו'. ברור, איך מחברים את שני הדברים האלה? איך מחברים את שני הדברים האלה? והנה באה התורה והיא אומרת, כן, ממש כן, אפשר. אפשר לחבר את האלוקי לצבא, תחשבו. מה יותר, צבא זה יותר גרוע מהייטק. צבא תמיד נתפס כמקום הכי גס. חיילים נתפסו בכל הדורות. כי זה מקום גס, זה אנשים שהורגים. אנשים נלחמים, אנשים קשוחים, אנשים מחוספסים. זה מקום מה יש שם? אפשר ליצור והיה מחנך הקדוש? הביטוי מחנה קדוש יותר קשה, כן, ממשפט אחר שמופיע אצל הרב קוק, שראיתי אותו ממש חייכתי. אנחנו נעשה פוליטיקה מקודשת. אדורים, נכון, זה נשמע כמו בדיחה טובה. חשבתם בחיים שלכם על האפשרות שיהיה פוליטיקה מקודשת? הרי זה כמו להגיד שקר אמיתי. הרי כל הפוליטיקה הזה, כל כולו, זה תחמנות. הוא אומר לו, אנחנו נעשה. זה הסיפור שלנו, זה הסיפור, זה סיפור, זה באמת אורות בכלים. עכשיו הוא אומר, אנשים כשבאים עם אור גדול, הם אומרים, איך אפשר להכניס את זה לפוליטיקה? איך אפשר להכניס את זה לצבא? איך אפשר להכניס את זה למעשה? איך אפשר להכניס את זה למציאות? כן? כל הכנסה של איזה למציאות בעיניהם מנמיכה את הרוחני. הבנת? אם הם היו רואים את משה רבינו, אחרי שיורד מנהר, יושב באוהל, הם אומרים, מה קרה לו? הוא שכח את כל מה שהוא ראה. הם לא רואים את האור שבתוך הכלים. ברור. לכן, וזאת עבודת פרך, אלף בשבילנו, מי שחי באורות בכלים. עכשיו, מה קורה לאדם שחי כבר בתוך אורות בכלים? שהוא לא רואה את האורות בכלים. הוא גם חי רק במעשים, רק בפרטים, רק בזה. יש אנשים שקיימים מצוות. אין להם אור במצוות. הם לא חשים את האור הגדול שניתן כדי להתממש בתוך המצוות האלה. בסדר? מה דרך הרפואה, אומר הרב קוק בשורה הרביעית? אבל דרך הרפואה היא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות המועילות לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונים. ומטעם זה באה גם כן הדרישה לחירות הרוח ואימוץ הגוף, כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההערות היותר עליונות ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה ולהמשיך מתוכן המשכות של אורחות חיים מתוך צירוף פנימי. אתם רואים? שכל אלו הכנות דרושות לתשובה שלמה ומתח הקוטן. הוא אומר, צריך לבנות כלים רחבים. אנשים לא יקבלו כלים קטנים, כי האורות גדולים. אז מה אתה עושה? אתה מקטין להם את האורות. הוא אומר, לא, אנחנו נרחיב את הכלים. לך על האורות הגדולים, לך על נשמות מעולם התור. תלך על הציפיות הגדולות, תרחיב את הכלים. זאת אומרת, תעשה שהמעשיות והפרטים וההלכה והמצוות וההתנהלות, אני לא יודע מה. זה בא לידי ביטוי בכל, כי הוא אומר, זה לא רק בתורה ומצוות, זה גם בגוף והבריא והאיתן. זאת אומרת, צריך לבוא לידי ביטוי גם בהתנהלות של התעשייה והעבודה והגוף. בכל הדברים האלה צריך להגדיל את הכלים. הכלים צריכים להיות רחבים כדי שהאורות יהיו גדולים. זה בשביל הרב קוק גאולה. אני רוצה שתבינו, זה המושג גאולה אצל הרב קוק. אורות גדולים בכלים רחבים. זהו. והוא אומר, צריך צירוף פנימי. שיהיה באמת אורות בכלים. שזה לא יהיה סתם. הוא גם בן תירה וגם איש הייטק. הבנתם? בסדר. זה שכנות טובה. לא. צירוף פנימי. שיש איזה מין אחדות פנימית בין העולמות האלה. זה דבר קשה ביותר. אני חושב שאנחנו עוד לא במקום הזה. מבחינת ההתפתחות הדתית שלנו, אנחנו לא במקום הזה. רב קוק היה איש חזון, אז הוא ראה דברים, אבל אנחנו, זה מקום גבוה מאוד. לחבר את העולמות, את הנפש והגוף, את הנשמה והגוף, את הגוף במובן המעשי, את הגוף במובן של ההלכתי, את הגוף במובן של התעשייה, את הגוף במובן של הצבא, את הגוף במובן, הכל, לא משנה. כל הרמות של הגוף עם כל הרמות של הרוחניות. בסדר? אז זה באמת קטע ענק. אתם רואים גם את הערכה העמוקה שהוא רוכש פה לחילוניות. באמת הערכה עם סוג של ביקורת אולי, שאומר הם לא יודעים, הם צריכים ללמוד, הם צריכים לדעת להכניס דורות לכלים, אבל בעומק יש פה הערכה עמוקה. ולכן אני אומר, כל כך צר לי. אמרתי לכם פעם על הספר של ספיר החלפסקי, זוכרים שדיברנו עליו? חמורו של משיח. הזכרנו את זה, נכון?
כן.
גם את זה פה? כן. זהו. אישה עמוקה, זה מעביר. הוא אומר, רב קוק אמר, אנחנו החמור, אנחנו, הדתיים ירכבו עלינו, ואחר כך הם יזרקו אותנו לים, ואנחנו עושים להם את המדינה, ובסוף הדתיים ישלטו. מין כזה שמש, ישתמש וזרוק, כן, וכולי, משהו, גישה כזאת, וזה... זה פשוט פגיעה ברב קוק. תראו, תראו איזה יחס, איזה ערכה עמוקה, איזה תפיסה. זה חמור. יש לו גם ביטוי על החמור, יש לו עניין על החמור, אבל החמור אצל רב קוק הוא משהו מאוד רציני. כן, יש לחמור של רב קוק, זה כתוב, אדם ובהמה תושיע השם. כן? זאת אומרת, אדם ובהמה. אז הוא מתייחס לעניין של בהמה. מה זה בהמה? אז אנחנו אומרים, בהמה, שתיק בהמה, בהמה. סתם חיה. אבל בהמה זה דבר גדול. כי בהמה יש בה את העניין הזה של ה... איזה אור גדול שהוא לא בא לידי ביטוי בחיים החיצוניים. בהמה זה... המלאכים הם חיות. מה זה החיות? למה חיות? איך המלאכים הם חיות פתאום? כן? זה לא סתם. זאת אומרת, הביטוי בהמה מבטא ביטוי גבוה, לא ביטוי נמוך. טוב, החוצפה של עקבתא דמשיחא היא מיעוט האור לשם תיקון הכלים, ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים שהם היו נקוטות גמורות בדרך הריסה. בסדר, זה אנחנו חוזרים פה לדף, לצד הימני. אני לא נכנס למהלך הזה, ואני רוצה עכשיו שנעיין בקטע קופלמד עמוד אורות הקודש, חלק א' עמוד קוף ממחת, שזה קטע יפה במיוחד, ואני רוצה, הוא קושר אותנו על כל מיני דברים יפים שלמדנו כבר, אז אני רוצה שנלמד אותו. כן, בואו נראה. זה, כאן זה מופיע, נגוהות מאופל זה נקרא. זה מופיע, זה מאורות הקודש. יסוד החוצפה יסגה דבעקבתא דמשיחא. כלומר, החוצפה שכתוב, בעקבות בעקבתא דמשיחא החוצפה יסגה. תהיה חוצפה, תהיה מרידה. מקובלים אנו בצד ימין. אין לך דף, בוא תסתכל. יש לנו דפים, בעיה. יסוד החוצפה יסגה דבעקבתא דמשיחא. מאיפה זה בא החוצפה? למה מקובלים שתהיה מרידה רוחנית? הוא בא מהתמעטות ההופעה הרוחנית למטה, והרעיונות הנאצלים והמוסרים הנעלים אינם נתפסים בליבות בני אדם. על כן החומריות מתגברת. מה הוא אומר? למטה, כלומר בחוץ, למטה וחוץ זה תמיד אותו דבר, באופן חיצוני כבר בחיים, יש התמעטות הרופאה הרוחנית. והרעיונות הנאצלים והמוסרים, זאת אומרת, דברים הגבוהים, לא נתפסים בלימוד בני אדם. זאת אומרת, אנשים כאילו, אין להם את זה. אז אתה שואל את עצמך, רגע, אבל מה קרה לזה? אנשים היו, רוחניות הייתה בעם ישראל מאז ומעולם. רגע, ולאן זה, לאן זה נעלם? אבל זה היסוד המאיר שהיה בדורות הקודמים מתפשט למטה. שימו לב למילה היסוד המאיר המורחבת, ולכן הנזיר ריחב את האותיות כדי לומר לנו שמה? שזה ספירת יסוד. זאת אומרת, זה הספירה של האלוקי לפני שהוא בא למלכות. זוכרים שדיברנו על תפארת ומלכות? זוכרים? דיברנו על תפארת ומלכות. דיברנו על מלכות שזה האלוקות העולמית, זאת אומרת, הקיום של המציאות הנוכחית, המופנמת בעולם, והשש ספירות, הוא קרא לזה תפארת, זה הבחינה האלוקית הנסתרת. הספירה, מבין השש ספירות, ספירת יסוד היא הספירת החיבור בין תפארת למלכות. כן? אז לכן זה היסוד המאיר. זאת אומרת, אותה בחינה של אלוקות נאצלת, שפתאום נסתתרה, שהיה בדורות הקודמים מתפשט למטה, כלומר מחובר למלכות, לא איבד את אורו. כן? אומר, מה אתם חושבים? שהבחינות הרוחניות, עם ישראל 3,000 שנה, 4,000 שנה עובד את השם, ישו. מה אתם חושבים? יאללה, באו כמה חבר'ה, אמרו, טוב, אנחנו לא דתיים. אנחנו נעשה קיבוץ ונאכל, אני יודע מה, כמה דברים. זהו, הלך על עם ישראל, אה? מה אתם חושבים? מה, מישהו מעלה על הדעת שטות כזאת? זה עם ישראל, רבותיי, זה עם ישראל. זה אלפי שנים, זה עם שעומד בכל הקשיים במשך אלפי שנים. אלפי שנים, אין דבר כזה בעולם. לא היה דבר כזה. אתם חושבים שכמה אנשים יבואו ויגידו, אנחנו נביס אלה כויפרים, אז גמרנו, גמרנו, אלוקים נעלם. מה השטויות האלה? הוא אומר, אין דבר כזה. היסוד המאיר שם מתפשט בדורות הקודמים, למטה, לא איבד את אורו. כי אם התכנס למעלה בספירות עליונות, אתם רואים כאילו ספירת יסוד, או הספירות התחתונות, אולי נצח עוד יסוד, לא משנה, כאילו כונסת פנימה. במקום להתפשט, היא כאילו כונסת, הוא עולה לספירות עליונות. ועל פי זה, מה קורה? כאשר אורות שאמורים להתפשט נכנסים פנימה, מה קורה? נתרבה האור בנשמה בגניזתה הפנימית. נכון? שיש אנרגיות רוחניות שרוצות להתפשט, אבל הן לא יכולות באיזושהי סיבה. אז הן נכנסות פנימה, ומתחיל מה? עבודה פנימית, נכון? מתרבה האור, כי הוא לא יוצא. נכון? הוא לא... אין פריקה. אז מתרבה האור בשביל הנשמה בגניזתה הפנימית. הלאה. והאור המתרבה דוחק את הפריסה אשר נתפשטה לצד התחתית, ויוצאים נגוהות מאופלים שעל ידה מתגדלות התכונות המעשיות והקורות הגשמיות. הקורות הגשמיות מתעמקות ומתגברות. עכשיו תראו איזה תיאור, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, תראו, זה מודל מדהים. כי אנחנו נסבור לכם איפה הוא,
רב פעם הזכיר אותו, לא? בשנה שעברה בשיעור משהו על
נכון
ורונים,
יפה מאוד, הבאתי את הדף הזה אפילו, אבל אז לא למדו את הפסקה הזאת? לא זוכר. כי הבאתי פסקה דומה, אני אראה לכם אותה. ובכן, מה קורה שם? יפה. שמחתי, אתה יודע למה שמחתי? כי אני תמיד בטוח... כן, שכוח. מה? אנחנו לוחצים יד, הוא יושב מאחורי, אנחנו כל הזמן לוחצים ידיים שם. אז אני אומר כך. מה קורה בגניזה הפנימית? עכשיו אני אסביר לכם מה קורה פה. האורות לא מתפשטים, הם נכנסים פנימה ומתחילים לעבוד. נוצר לחץ, מה קורה? עכשיו מתברר שהמחיצה בין העולם הפנימי לחיצוני היא וילון. עכשיו תארו לזכם שאתם יושבים באיזה חדר, ויש ביניכם לחדר הבא וילון, ופתאום באים עוד חבר'ה. טוב, נו, אז מגדילים את המעגל. נו, באו עוד חבר'ה, אתה מגדיל עוד את המעגל. נו, מה קורה לוילון? הוא נדחק, נכון? אתה מתחיל לדחוק את הוילון, כן? אז מה קורה לוילון? הוא דוחק. עכשיו הוא דוחק, אז מישהו אבל נמצא בחדר השני, אז מה? הוא פתאום דוחפים אותי, נכון? אומר, מה קורה פה? הנשמה, אורות בנשמה גדלים, הם דוחקים את הפריסה, זה וילון. עכשיו הוילון הזה כשהוא נדחף, הוא דוחף. את מה הוא דוחף? את המעשיות, את העולם הנמוך, זה החדר השני. ואז מתקבלות פתאום אנרגיות מעשיות עצומות, לא רוחניות. זאת אומרת ככה, האנרגיות המעשיות שאנחנו רואים, האנרגיות של הקמת הקיבוצים והפלחה ובניית הארץ וכו' וכו', שאתה אומר, וואו, תשמע, לחבר'ה יש כוח. הוא אומר, כולם אינם אלא ביטויים מעובדים של שקיקות רוחניות לא מבוטאות. הבנתם? מה קורה הלאה? והקרות הגשמיות מתעמקות ומתגברות. אנחנו דוחקים שם את החדר השני, והוא הולך וגדל וצומח שם. עכשיו, מה יקרה הלאה? ומכינות הן בהתגברותן בסיס גדול להערה רבה שתבוא בשפעה גדולה בבוא התור להיגלות כל האור, שתבוא להתגלות כל האורה המכונסת שנתעלתה. ובוא יבוא הזורו של משיח, בפתע נפלא מאוד. הבנתם? לא טוב, מה קורה? האורות מתגדלים, הם לא יכולים להתבטא. אז באופן סובלימטיבי, זה משהו מעודן, הם לא יכולים לפרוץ, אז הם דוחקים תחום אחר. מה הם דוחקים? את הצד המעשי. מתגדלים הכלים. האורות לא יכולים לצאת, מתגדלים הכלים. ואז נפתח לנו עולם עצום של כלים, ואז כאשר כבר החדר כל כך מלא וזה כבר יפרוץ את הוילון, האורות יצאו. אלה אורות שצריכים המון כלים. יתברר שהכלים מוכנים. למה? כי הם הוכנו כבר מקודם. זה יהיה הפתעה נפלאה מאוד, כן? שיתגלה אורו של משיח. למה זה יהיה כל כך נפלא? כי אנחנו חושבים רק מעשיות, רק מעשיות, רק מעשיות. אנחנו לא רואים בכלל רוחניות. החבר'ה האלה בכלל, מה מעניין אותם? רק מעניין אותם כל מיני כסף, ומעניין אותם גוף. מעניין אותם רק שעוד בית יותר גדול, מכונית יותר גדולה. זאת אומרת, אתה לא מבין. כל זה בא מכל מיני דברים מודחקים אחרים, והדברים האלה יפרצו ויעשו תיקון של העניין. יבוא האורות וימצאו כלים מוכנים. עכשיו תראו, זה מודל פשוט נפלא. למה? קודם כל, זה מזכיר לנו מודל פסיכואנליטי. בדיוק המודל של הפסיכואנליזה. רק מה, הבדל? אצל פרויד, אצל פרויד, אותו דבר קורה. מה זה נאורוזה? מה זה נאורוזה? זה אומר כל מיני דברים מודחקים, לא טובים, חומרים לא נוחים, לא נוחים שהיה לאדם, והם גורמים לו, הם גורמים לו קשיים, אז הוא מדחיק אותם. הוא לא נותן להם להתבטא. הוא שוכח אותם. הוא שוכח. זה ירד לתת מודע. כך, דוגמה הכי פשוטה, היה ילד קטן, הלך ברחוב, רץ אחריו כלב, עשה לו הו הו, נבח עליו, הילד נכנס לטראומה נוראית, אמא באה, לטפה אותו, אמרה, לא, כלב רע, נו, 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 לך הביתה. בסדר. הילד נרגע, וזה וזה. אוקיי. הכל בסדר. כאילו, לא בסדר. למה? היה לו טראומה. אבל מה הילד שכח בכלל את הסיפור? טוב, הדבר הזה, מקרה רגילים, נו. לא מי יודע מה. אבל נגיד שקורה לו איזה טראומת קשה, ומצב טראומטי, ומשבר.
גם זה מצב טראומה, אני קרא לי זה, ועד היום אני סובב מהטראומה, לא ברצינות.
אוקיי.
אני באמת פוחד מכלבים היום.
אוקיי. מה זה לדוגמה?
לדברים
כאלה. כן, כן. אז זה הדוגמה, אני לא לוקח את זה כמה כדוגמה. אני אומר, לא. הרבה ילדים קורא להם שזה כלב מרוויח להם, ולפעמים אדם זה יכול ממש להיבהל. הוא ממש
להיבהל. כלב רדף אחריי על איזה, היה סיפור, זה
באמת מפחיד.
הם צוחקים, זה
לא, זה באמת מפחיד. מרחדו, מה, כלב, תחשב ילד, פתאום איזה כלב גדול רודף, הוא בטוח שהוא הולך למות. מה, זה לא דבר פשוט. בכלל לא. טוב, עכשיו, אז מה הוא עושה? הוא מדחיק את זה, אתה כנראה זוכר את זה, אבל הוא מדחיק את העניין, הוא שוכח את זה. עכשיו, מה קורה במקרים רבים, או מקרים מסוימים, מקרים חולמים, זה מתבשל אי שם מתחת לפני השטח, ויהיו כל מיני התנהגויות, זה גורם לכל מיני תגובות. ובמקרים מסוימים, זה יכול פתאום להתפרץ. וכשזה יתפרץ, אז תהיה לנו הפסיכוזה. זאת אומרת, ממש התפתחות של פסיכוזה. זאת אומרת, ממש התנהגות של מחלה, שפתאום כל התת מודע מתפרץ, כל הטראומות, ואז צריך ממש פשוט לשבת, להתחיל להירוז, לתקן את השברים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אצל רב קוק אתם רואים מודל דומה, הפוך. למה הפוך? כי כאן לא חומרים רעים נצברים בבוידים וגורמים שם לנזק שהולך ומתמשך עד שבסוף הוא יתפרץ, אלא כאן מתרבה האור בנשמה בגניסתה הפנימית. הבנתם? בדיוק בחלק העליון של הנשמה. לא בתת מודע שמכיל לפי פרויד רק זיכרונות קשים וכן הלאה. לפי פרויד כמובן אין נשמה וזה, כמובן שלא יהיה לכם ספק, כן? אבל הרב קוק אומר, לא, יש לנו נשמה, יש לנו חיפוש רוחני, כן? והנשמה פתאום לא מצליחה להתבטא בעולם המעשה. אז מה שקורה זה שהאורות, השקיקות, הרצונות, השאיפות, הגעגועים, החיפוש, כל הדברים הרוחניים שיש באדם, אתה לא נותן להם להתבטא. מה אתה עושה עם בן אדם? ותראו, אנחנו לא כך מכירים את זה, אבל ישנם חברות שלמות שאין להם עולם דתי בשום מובן. אם היום אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רוחנית, ה-New Age וכן הלאה, אז לכן גם אנשים שאין להם בכלל עולם דתי, אז יכול להיות שהם פורקים את כל הצדדים הגבוהים שלהם, דרך לא יודע, אמרת, אני קראתי לזה הודו, אפשר לקרוא לזה זה, ולא משנה מה, לא יודע, איזה משהו אחר, אז זה בסדר, יש איזה פורקה. לפני 30 שנה, 20 שנה, לא היה בכלל דבר כזה רוחני. מי שחילוני, לא היה לו דרך לבוא במגע עם עולם רוחני. חילוני רגיל, אני לא אומר. היו כל מיני חילונים שנגעו בעולמות רוחניים בגלל שהיה להם איזה שיטות או דרכים משלהם. אבל אני אומר, בחור, נער או נערה, חילונים סטנדרטיים, לומדים בתיכון עירוני, עירוני, היי, ברמת גן, לא יודע. הוא לא נתקל. הוא לא בא בזה במגע. זה לא מזדמן לו, זאת אומרת, הוא לא... עכשיו, זה לא שאין לו את זה. זה כמו אדם שיש לו נטייה למוזיקה, ולא מסתמן לו מוזיקה, הוא לא שומע שירים, אין לו כלי לנגן, אף פעם לא משמיעים לו מוזיקה, לא בא לידי ביטוי. אז אתה יכול לחשוב שהבן אדם, ויש לו נטייה עמוקה לזה, אתה יכול לחשוב שהאדם הזה פשוט מתוסכל, הוא מחפש כאילו, בלי שהוא מודע לזה, זה לא מודע, הוא מחפש מקום לפרוק את הכישרון המוזיקלי. אתה רוצה לכם שפעם אחת הוא נוחת פתאום לאיזה מסיבה, הוא שומע שם מוזיקה מדהימה, כן? הוא נדהם, הוא השתגע, הוא בחיים שלו לא שמע כזה דבר, בואו זה פתאום פורק לו את הכל. אתם רואים הרבה פעמים אצל חוזרים בתשובה תופעה שהיא באמת מפתיעה. אתה רואה אדם שהיה חילוני גמור שבגמורים, הוא חזר בתשובה, הוא נהיה דתי קנאי בצורה שלא תאומן. עוצמות, עכשיו זה יכול לבוא לידי ביטוי בקנאות צרה, אבל זה יכול לבוא גם ברוחניות, באנרגיות, שאתה תמיד אומר, וואו, אי אפשר להתחרות עם חוזרים בתשובה האלה, יש להם כוח, איך אומרים חז"ל, דמש חילי בחיל היתיר, שהם מושכים, הם מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא בכוח רב. כן, כך בחב"ד כתוב, מה זה חוזר בתשובה? הם מצטטים את החז"ל הזה. דמש חילי בחיל היתיר, יש להם כוח יתיר. וזה נכון. עכשיו, מאיפה בא חיל היתיר הזה? מאותם געגועים שלא ניתנו לפתרון במשך כל כך הרבה שנים, ופתאום זה פרק, פתאום זה פורץ, פתאום זה יוצא החוצה. הגעגוע הזה, יש בנו את הגעגוע הזה, הרב קוק אומרת, לכל אחד יש לו את זה. הרב קוק קודם כל מאמין שלכל האנשים יש את זה, דבר ראשון, לאו דווקא יהודים. והוא מאמין שליהודים יש את הכוח לבטא את זה ולממש את זה, ויש להם את זה באיזו צורה של חיבור. הייתי אומר צורה יותר הרמונית וסינתטית וכן הלאה. ולכן, הנשמות האלה, הוא אומר, העלמות הרוחניות. אז בעצם מה הרב קוק אומר? זה שהרוחניות נעלמה לנו מהחיים, כן? אל תחשבו, אל תעלו על דעתכם שהיא נעלמה, היא רק הודחקה. זה הקטע. והיא תפרוץ מהחריץ הזה, או מהפתח הזה, או מהווילון הזה, היא תפרוץ. אבל כיוון שרב קוק הראייה שלו היא תמיד אופטימית, אז הוא לא אומר זה רק מודחק, 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 כמו חבית נפט, שדוחקים, דוחקים, ופתאום יהיה פיצוץ. כן, זה לא הגישה שלו. אלא אומר, ההדחקה הזאת כבר מחוללת כל מיני דברים. מה היא עושה? היא מכינה כלים. היא מביאה את האנרגיות בצורה אחרת, במקום בצורה רוחנית, בצורה מעשית. מובן? עכשיו אני אומר, אם הרב קוק היה חי היום, והוא היה רואה את החיפוש הרוחניות המוטרף, מוטרף שיש היום, לצערנו, לא תמיד תורה ומצוות, ולא תמיד יהדות, ולא תמיד הקדוש ברוך הוא, אלא לא יודע מה, מיסטיקה אינדיאנית, או סופים, או לא יודע, ויפאסנה, וואו, סדנאות ויפאסנה, חצי ארץ עושה, מה?
מה זה?
זה סדנה של בודהיזם, זן, הולכים לשבוע, יושבים מול הקיר, זהו. אבל הקיר, רק למול הקיר, לא מדברים. זה משהו...
לא מדברים שבוע?
כמעט לא מדברים. קשה אתה אומר, אה? כן, משהו כזה.
עזבו עבודה זרה, זה ראוי כהרצה.
אין עבודה זרה, זה לא עבודה זרה, זה יושב מול קיר.
הם יכולים לדבר
עם עצמם? לא יודע, לא שאלתי אותם. לא יודע. בכל אופן עושים משהו כזה. בכל אופן, ואנשים הולכים לזה בהמוניהם, יש כל הזמן סדנאות וזה וזה. עכשיו, אני אומר, חבל שהם לא באים לה... אני אומר שזה רק עוד שלב בדרך, עוד תחנה. הבודיזם לא יפתור להם את הבעיה. למרות שאני אמרתי לכם, אני לא מאמין, הבודיזם הוא שלב. עוד שלב, הם מחפשים, הם יהיו, הם יחזרו, ילכו, יבואו. עוד שלב, עוד 10 שנים, עוד 20, עוד 30. פשוט, אני אומר, זה לא פתרון, זה יש עוצמה גדולה, הבודיזם וזה, אבל אני לא מאמין ששם יהיה פתרון. כי הוא לא מסוגל, למרות שהבודיזם הוא דת מאוד מאוד גמישה וסתגלנית, מאוד. זה אחת הדתות הכי סתגלניות שיש בעולם. כל מקום שהיא באה, היא משנה צורה, מאבדת צורה, זה משהו באמת מיוחד במינו. אבל, והיא באה למערב, היא באמת משנה צורה וכו', אבל עדיין היא לא יכולה, היא לא תוכל, זה אני אומר עכשיו רק את הרגשתי האישית, אני לא אומר את זה כאילו איזה בעל בית, אני לא בעל בית על אף אחד, אבל ההרגשה שלי היא שהם שהבודהיזם, כיוון שמקורו ממקום כל כך מתרחק מהעולם, כן? כמה עיבודים שיעשה ותרגולים ושינויים, הוא לא יוכל להיחלץ משורשו. זה הרגשה שלי לגבי העמדה של הבודהיזם. למרות שהבודהיזם לא נכנס, אתם לא יודעים לאן זה נכנס. בפסיכולוגיה, למשל, פסיכולוגיה בודהיזם זה עובד חזק ביותר. זה בכל המערב, המערב שטוף בבודהיזם. קשה להאמין מה, לאן זה נכנס היום. ואליו דווקא בודהיזם, זה בודהיזם, זה דברים, זה בכלל, זה עולמות שלמים. אז אני אומר, העולם שטוף ברוחניות, בחיפוש רוחניות, בצורה, ממש משהו. אנחנו מרגישים את זה קצת בחזרה בתשובה, או בחיפוש קבלה, או בחיפוש סוד, דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה בשיעור קודם. אז כל הזמן יש חיפוש. ואמרתי לכם, בתקופה של רב קוק זה לא היה. היה עולם הרבה יותר מעשי, הרבה יותר פלחה. פלחה. לחרוש. אתה נמדד, איך מישהו סיפר, שאדם היה מתקבל אז לקיבוץ, רצה להתקבל אז בצל תקופת החילוצים של העלייה השנייה, אם הוא יודע לנסוע לעגלה בקו ישר, עם סוסי. הוא צריך, זה המבחן כניסה, הבנתם? אתה יושב על עגלה עם חמור, או אני יודע, לא יודע, חמור או סוס, או לא יודע מה, ואתה עושה בקו ישר. עכשיו, הם כולם באו מאירופה, הם היו כולם לבנבנים כאלה, עדינים כאלה, הם באו מאודסה, אני יודע מה, מה הם ידעו בכלל סוסים? ופה הוא צריך, אומר לו, אדוני, אתה רוצה להתקדם? הוא אומר, בבקשה, שם אותו על הקלה, סע ישר. אני מניח שהחמור עשה לו תרגילים לא נורמליים, הוא הסוס, ועשה לו כאלה פיתולים שהאהוב... הם סיפרו על איזה אחד מהראשי הציונות שניסה להתקבל, והוא שם חגג על זה, לא קיבלו אותו. הוא לא ידע לנהוג על הגלה, לא התקבל לקבוצה. אז זהו, ככה אתה נמדד, אם אתה יודע לנסוע ישר עם הגלה וסוס. איפה רוחניות, איפה זה? זה לא בראש שלי. אבל זה לא שאנשים האלה לא היו אידיאליסטים. היה שם אידיאליזם, אבל לא רוחניות, הבנתם? היה שם אידיאליזם במובן של משל של סוציאליזם. הם היו בערבים, מתכנסים, מתכנסים בקבוצות של העלייה השנייה. הם היו עובדים ביום, והערבים היו מתכנסים, תלכו לחצר כנרת. יש, עשו שימור של חצר כנרת שם ליד, ליד כנרת, וליד הקבוצה, ואתם תראו, יש שם חדר חברים. הם היו יושבים, באים בערב, ומתווכחים עד אמצע הלילה בוויכוחים אידיאולוגיים. זאת אומרת, הם לא היו מין פלחים יבשים כאלה, אתם יודעים, באים, עובדים, הולכים לישון. שום דבר, הם היו עריות. הם היו מתווכחים. אבל זה לא היה משהו רוחני, אלא זה היה משהו, במובן, אם נגיד ככה, זה מדעי החברה, לא מדעי הרוח. אם אתם מבינים את ההבדל, כן? הם היו אנשי מעשה, כלומר, הם החליטו להיות אנשי מעשה, הם היו אנשים ערכיים מאוד, מאוד מאוד, ומוסרי נפש, אבל הם לא היו אנשים של חיפוש רוחניות. אם מישהו הבא אומר להם, בודיזם וזה, לא היה בן אדם, היה משוגע לגמרי, בכלל הם מעיפים אותו לכל הרוחות. היה שם איש רוחני אחד גדול, וזה אדה גורדון. הוא באמת היה איש גדול. הוא היה איש גדול. הוא היה אדם, גם איש עבודה, ואיש רוחני, במובן העמוק של המילה. והוא באמת ניסה ליצור איזה מין תפיסה רוחנית של אלוקות. הוא בא מעולם חסידות. הוא היה שומר מצוות כזה, לא ברור מה הוא היה. אמרו לי שהוא הניח תפילין, אני לא יודע, אבל בכל אופן, הוא יצר בשפה, בעגה, לא קוראים לזה דת העבודה. זה ממש ביטוי לא יפה, לא טוב לתפיסתו של גורדון. הוא חיבר ספר שנקרא האדם והטבע. אני ממליץ לכם פעם להציץ בספר הזה, אתם תופתעו. זה מזכיר קצת את הרב קוק, ונכתבו כמה עבודות על השוואות בין אדה גורדון לרב קוק. הם חיו באותה תקופה, והתופעה מאוד מעניינת שאין ביניהם שום שיח רוחני. אפס שיח רוחני. שני אנשים עם זקן גדול ויפה. לא הייתה כיפה, הוא לא הלך עם כיפה אדה גורדון. אבל הם חיים באותם מקומות, באותם שנים. ואין שיח, אין מפגש רוחני, והתורות שלהם מאוד קרובות. מאוד קרובות. זה לא הרב קוק, זה יש הבדלים, אבל אני אומר, מאוד קרובו. לעומת זאת, הרב קוק יוצר זיקה עם ברנר, שזה אדם שהוא בועט בכל הדברים. הוא כופר. וכן הלאה, והרב קוק אומר, זה נשמה מעולם התור. יש בו גדלות. הרב קוק מתחבר לחלוצים הכופרים, ואומר, יש שם אור, והוא לא מתחבר באיזושהי צורה, ולא, אני לא בגמרי מבין את זה. אולי בגלל שאתם יודעים, לפעמים דומים, לא יכולים להסתדר ביחד, אתם יודעים איך זה. דווקא מישהו שדומה לך, אתה לא מסתדר איתו. דווקא מישהו שהוא הפוך, אתה יכול איכשהו, אתה יוצר איתו מגע, אבל מישהו שהוא ממש קרוב אליך, אתה לא יכול, אתה לא יכול להסתדר איתו, כי אתה לא יודע להבחין. כן? לא יודע, אז שאלתי את המדריך, הייתי רואינו פעם באיזה סיור, ושאלתי את המדריך, האם יש משהו? אז הוא אמר שהוא מצא תכתובת בין גורדון לרב קוק, בתקופה יותר מאוחרת, אבל על ענייני הלכה, ענייני שמיטה. זאת אומרת שגורדון פתאום מתעניין בשמיטה, זה גם הפתיע אותי ביותר, שגורדון פתאום מתעסק, פתאום מעניין את גורדון שמיטה, די הפתיע אותי כל הסיפורים האלה, שגורדון הניח תפילין, ושבן חדרו אמר למדריך הזה, אמר לו היה בחדר עם גורדון, הוא אומר שגורדון היה מניח תפילין. זה מאוד הפתיע אותי. כן? אבל הוא אומר שהוא שאל אותו עניינים על שמיטה. הוא ראה מכתבים. והם לא התפרסמו עדיין, הוא אמר שאולי מישהו עובד על זה, אולי יפרסמו את זה, אני לא יודע מה. אבל לא תכתוב את זה, בסדר, זה מדליק, זה מדליק, אבל זה רוחניות. תכתובת מחשבתית, ויכוח. עכשיו, קוק יקרא את עדה גורדון, יגיד לו, בזה, בזה אני מסכים איתך, בזה אני לא מסכים איתך. פה, 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 סטית קצת. תמיד ככה, משהו כזה. זה היה מרשים. כי יש קרבה ויש שוני. הוא היה איש רוחני. הוא היה איש וגם ידעו להעריך אותו על זה. והוא באמת ניסה ליצור איזה מין רוחניות כזאת שתבוא לידי ביטוי בעבודה ממש. שאיך הרוחני, האלוקי, הקדוש, ממש הוא דיבר על האלוקות. הוא דיבר על האלוקי. איך זה חודר לתוך המציאות של העבודה, של התוריה, ממש לרמת התוריה הוא דיבר. זה הקטע הזה, שהוא גורות מאופל, קטע יפה במיוחד לדעתי, כי הוא נותן הסבר מאוד מעמיק לדעתי לתופעת החילון. הוא אומר החילון הוא הדחקה של עולמות רוחניים שיצאו ביום מן הימים בהפתעה גדולה. חבר'ה, זה לא נעלם, הרוחני, החיפוש, הדתי, האלוקי, הקדוש, הוא לא נעלם, וכשהוא יבוא הוא ימצא את השדה מוכן בשבילו. הוא יבוא, ואנחנו באמת, אני אומר, 100 שנים אחרי הרב קוק, תראו, לפני 30 שנה, לפני 40 שנה, אתם לא יודעים איך שכל המשפטים האלה, זה יחזור, והחילונים, דיברנו על דור שכולו חייב, זוכרים, דיברנו על זה, כן, דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי. אמרו, עבר זמנו, זה דור אחר. ובאופן מפתיע, עברו עוד 30 שנה. אנחנו נצאים בדיוק 100 שנה אחרי שהרב קוק כתב את הדברים האלה. אנחנו 2012, הרב קוק כתב את כל הספרים שיש בידינו, זה מ-1905 עד 1917. זה בדיוק לפני 100 שנה, בשנים האלה לפני 100 שנה. זה כל השמונה קבצים, זאת אומרת, ואורות, וכל זה בתקופה הזו. יפו, מי שהגיע ליפו 1904, תפרש סון מקדלת, עד סוף מלחמת העולם הראשונה, זה כל מה שיש בידינו. תקופת ירושלים כמעט לא יצא כלום. יש איזה אחד הקפצים עכשיו שיצא איזה מחברת, דברים מעטים. כמעט אין לנו ביד כלום מה-15 שנים האחרונות של הרב קוק. 1920 עד 1935. מעטים, אני אומר לכם, זה מבוזר. אין לנו חומר רציני. זאת אומרת, אנחנו נצאים בדיוק לפני 100 שנה. ואני אומר באופן מפתיע ביותר, לפני 30 שנה, אנשים, אני חושב, אני מרגיש באווירה משהו כזה. אני לא יודע אם אני קורא את מה שאנשים חושבים. אנשים היו יותר סקפטיים לגבי הרב קוק. אמרו, הוא דיבר על החלוצים, דורנו זה דור שרק מרידה רוחנית, הנשמה הלכה, הרוחניות הלכה. עברו עוד 30 שנה, ואני חושב שאנשים דווקא פתאום לא אומרים, הרב קוק דווקא, אולי הוא ראה את המבט, מה שקורה. למה? כי תראה איך אנשים כן מחפשים. מאיפה בא החיפוש הזה? איפה פתאום אנשים מחפשים? מה?
אפשר
להסתכל
על זה
בצורה נורא
שלילית, על מה שקורה היום.
למה?
אפשר. טוב, זה דברים נורא קשים, אבל כשמדברים על רוחניות ושהקדושה, קשה לדבר על תוכן. כלומר, המושגים האלה הם יכולים הרבה פעמים מבקים, ויש בהם מין הרסות. ולכן, מי שמבקר, אני חושב שולחן לזהות, כשאתה אומר, הייתה ידועה,
תשמע, זה לא הכניסו ולא זה, זה תהליכים שכל העולם עובר אותו. כל העולם המערבי עובר אותם. זה תהליכים פנימיים, דעתי, תהליכים מאוד עמוקים, שהם חלק משלמים מתהליכי משהו התבגרותי כזה. תשמע, החברה המערבית עזבה את הדת. זה התחיל עוד במאה, זה התהליכים שהתחילו ברנסנס, והלכו והתגברו. אמרתי לכם שהמאה ה-19 הייתה מאוד חילונית. המאה ה-20 זה מאה עם הרבה ייאוש. ללא ספק מלחמות העולם הביא לייאוש. יש חיפוש מחדש של האדם, של הרוח, ושל האמת, ושל הערכים, ושל זה חיפוש, יש פה חיפוש. אי אפשר לחשוב שזה רק איזה כל מיני סתם. זה אנשים באמת מחפשים איזה משמעות לקיום שלהם. כשאנשים באים ומתחילים לעשות כל מיני דברים מוכנים, הם מחפשים משמעות בצורה הכי פשוטה, של פרנקל, של האדם מחפש משמעות. הם מחפשים משהו אמיתי לאחז בו. הם מחפשים כל אחד משהו מוצא סביבו. אנחנו לא לידם, אנחנו לא יודעים. מחפשים משמעות, תוכן, משהו שיש לו תוכן ממשי ולא חיצוני. אז בסדר, זה לא, אולי זה לא מתחבר לחיים, דיברנו על זה, אבל באופן כללי יש חיפוש. העולם נמצא בחיפוש ממש ממש גדול. ואני אומר, יש כאלה שדנים את זה לחובה, אני אמרתי זה פעם שעברה, שיש כאלה שלא אגים לזה, חושב, זה סתם כיפים וזה, אני לא חושב כך. אני חושב שפה שלב של חיפוש. בוא נגיד כך, אין לי ספק שאם רב קוק היה היום, הוא היה דן לקף זכות את החיפוש הרוחני. הוא היה אומר, תשמע, הם עדיין רחוקים, אז הם נותנים ככה, אז הם נותנים זה, אז זה, אבל זה יש פה משהו ביטוי. אני רק מתפלל שהשלב הבא לא יהיה איזה סוג של אכזבה מזה, ואז אנשים יחזרו סתם לאיזה חומריות. אני לא יודע, אין לי מושג מה יהיה השלב הבא. מה יהיה בעוד 20 שנה, מה יהיה בעוד 30 שנה, לאן זה יתגלגל, לאן זה יבוא, מה יחפשו, העולם, עם ישראל, אני לא יודע. שלא לדבר על זה, שאנחנו, אני גם עושה קצת אידיאליזציה, כי יש עדיין עוד איזה שניים שלושה חילונים שלא לומדים קבלה, כן? זאת אומרת, נשארו עוד איזה שניים שלושה כאלה. והם במוצאי שבתות עדיין בפאבים, והם שותים בירה, והם יראים. זה, אין לי בעיה עם זה, אבל כל הזמן שלא משתכרים ונוהגים. אז לא אכפת לי, אבל כמובן אני לא רוצה לטעון שכל החברה החילונית היום מחפש רוחניות. בסדר, בואו נציג את הדברים בצורה יותר מאוזנת, אבל ברור שזה זרמים שלא היו. זה מה שאני רוצה לציין. לא היו. והיום קיימים באיזשהו מובן ברשות הרבים. לא ממש ברשות הרבים. בוא נגיד ככה, המרקע, יש בו האח הגדול והאח הקטן, ואני לא יודע מה. כל מיני תוכניות כאלה שהן ממש, הן ממש חיצוניות, זה ממש בצורה, זה ממש, לדעתי, ירידת ה... לא היו תוכניות כאלה לפני 100 שנה, לא נגיד ככה. לא היו תוכניות ולא כאלה. לא, היו דברים אחרים. לא, אנשים לא, אנשים קראו ספרים, שקראו מאמרים, אנשים הוא ברמה, אנשים עסקו ברמה הרבה יותר גבוהה. הסך הכולל של האנשים, לדעתי, ברמה יותר גבוהה. אני חושב שהציבור באופן כללי היום, העובדה שאנשים רואים תוכניות כאלה והם... זה לא זה. בוא נגיד. זה לא זכות. או! נו, תסיים באיזה זכות.
בוא נסתכל על ההיסטוריה,
כל ההיסטוריה, מה שהחזיק את הרוב על הבית המותי, זה הרכילות, כל זה סבורות. זה מפת של המאה ה-17 של המאה ה-16. אתה אומר, זה יותר טוב מרכילות. זה מזכיר לי את אלה שאומרים, שישחקו כדורגל, העיקר שלא ירביצו אחד לשני. אז שישחקו כדורסל וכדורגל ושלא ירביצו. לא, כדורסל זה כבר, כדורסל וכדורגל, אבל היא כבר יותר טוב. לא יודע, זה עניין העדפה אישית. אני לא רואה את התוכניות האלה, אני פשוט ממש ממש מסתייג מהם, אבל זה נראה לי לא... כדורגל זה דבר נחמד, נכון? מה, בכדורגל הוא תוקע גול וזה, מה יש, מה רע? אבל, לא, אני לא חובב כדורגל אישית, אני לא חובב כדורגל. אבל אני אומר, מה, שאנשים אוהבים את זה וזה טוב. התוכניות האלה, אז יש שם איזה משהו כזה, נראה לי ממש ממש רדוד. ואנשים אוהבים את זה. אז יש עוד מה לעבוד, יש עוד מה לעבוד. החברה שלנו יש עוד מה לתקן. אבל אני אומר, יש זרמים שלא היו. זאת נקודה חשובה. יש זרמים שלא היו, ושאף אחד לא ישלה את עצמו, שאנשים שהולכים אחרי כל התוכניות האלה, הם באמת מרגישים שזה מספק אותם. לא, זה ממש בידור במובן האמיתי של המילה. שזה בא לפזר אותך, וזה בידור, אבל זה אף אחד לא באמת נבנה מזה, ואף אחד לא משלה את עצמו שהוא נבנה מזה. זה מין בידור. ולכן אני לא חושב שצריך להתייחס לזה יותר מדי ברצינות. אני אומר, חבל שזה מגיע למקומות האלה, אבל לא צריך להתייחס לזה כל כך ברצינות. בתוך האנשים יש, אני מאמין, יש דברים טובים.